אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
שבוע טוב.
שבוע טוב, רועי.
יאללה, פרק. אבל הפרק היום הוא פרק שלא תכננו. אנחנו בדרך כלל עושים רשימת נושאים, מה נדבר, מה יעניין את המשקיעים. ושבוע שעבר קיבלתי הודעה ממשקיע שלנו. מה אתה אומר על החברה הזאת? מדי פעם אנחנו מקבלים...
כן, אני אקבל גם.
כן, כזה, מה אתם חושבים? אתה יודע, להיות זהיר, אתם מכירים אותם יותר... האם אתם מכירים אותם לרעה מאשר לטובה? האמת שלא הכרתי את החברה, אבל נכנסתי לעמוד נחיתה שהוא נתן לי, וראיתי שם שמפרסמים שההשקעות שלהם הם מגובות על ידי ממשלת ארצות הברית, מקבלים שכירות מובטחת מהממשלה, וזה נשמע מאוד 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 מגניב. והאמת שזה יכול להיות מאוד מאוד מגניב.
שכירות מובטחת זה תמיד מגניב.
בדיוק, והדבר הזה מה גרם לי לחשוב, יכול להיות אחלה רעיון לפרק, כי הרבה מאוד אנשים מדברים על זה, בקטע של באז שיווקי, לא הרבה יודעים מה זה, ולכן החלטתי שהפרק היום יהיה על סקשן 8.
סקשן 8.
סקשן 8.
מה זה בעצם אומר סקשן 8?
סקשן 8, בוא נבין שנייה אחת, לפני מה זה אומר, נבין שנייה אחת, שיש בארצות הברית הרבה מאוד תוכניות, לסחירות שהממשלה או משכנת או עוזרת. בניגוד להד, שזה תוכנית מה שנקרא כמו עמידר, שהממשלה נותנת ממש דירות דיור, התוכניות של השוברים של סקשן 8 הם בדיוק זה, שוברים. הדייר מקבל שובר, הוא יכול ללכת לכל מתחם שהוא רוצה שמקבל, שמאושר סקשן 8, עוד שנייה נדבר על זה, ולהתגורר במתחם באזור שהוא בוחר, ולאו דווקא שהממשלה החליטה בשבילו. אז בואו נלך קצת אחורה, ונסביר שנייה אחת את הרקע לסקשן 8. אז מה שנקרא במסה הקריטית של השפל הגדול, הקונגרס העביר שני סעיפי חקיקה מרכזיים, שהיו אמורים לתמוך באמריקאים בכל נושא של תחום הדיור. הראשון היה חוק הדיור הלאומי ב-1934, שהקים מינהל הדיור הפדרלי, מה שאנחנו קוראים לו באמריקאית FHA. הסוכנות הזאת הוכנסה מאוחר יותר תחת מחלקת השיכון והפיתוח העירוני, מה שכולנו מכירים כהד, מה שדיברתי עליו מקודם. והיא נוצרה כמחלקה ברמת הממשלה ב-1965. החוק השני, שיותר רלוונטי אלינו,
אוקיי.
בסדר? היה חוק הדיור בשנת 1937, סעיף 8 בחקיקה הזאת, להלן סקשן 8, הקים את תוכנית השוברים לבחירת דיור. והסעיף הזה סיפק תשלום סובסידיות, מה שנקרא מימון חלקי, מממשלת ארצות הברית, לכל מיני סוכנויות דיור מקומיות, כדי לסייע לתושבים של אותו מקום, להקים ולתחזק דיור הולם, שבמקרה אחר לא היו יכולים להרשות לעצמם. זאת אומרת, לאפשר להם מימון חלקי של השכירות.
זה חלקי או מלא, לא?
בדרך כלל זה חלקי. סקשן 8 בדרך כלל יהיה חלקי. נכון, יש סיטואציות שזה יהיה מלא, אבל בדרך כלל זה יהיה חלקי. אבל הם קיבלו מימון כדי לאפשר להם לגור במקומות שהם ברמה הכלכלית לא יכלו להרשות לעצמם. אז אחד הדברים הכי חשובים שצריך להבין לגבי סקשן 8, בסדר? זה שהוא ממומן פדרלית, זאת אומרת, הוא ממומן על ידי הדוד סם, ממשלת ארצות הברית, שזה הגב הכלכלי הכי חזק שיכול להיות, אבל הוא מנוהל ברמה המקומית של הרשות המקומית, בסדר? סתם דוגמה, אינדיאנה שבה אנחנו משקיעים, התוכנית מנוהלת על ידי רשות הדיור של אינדיאנה, אבל היא משתמשת בכספים שמסופקים על ידי ממשלת ארצות הברית, הממשל הפדרלי. עושה שכל?
בקיצור, הם מעבירים את הכספים מהפדרל חזרה למדינות, והמדינות מפצות זה איך שהם חושבות.
הרשויות המקומיות, בדיוק. הרשויות המקומיות באות ואומרות, רגע, אני עכשיו בוחרת איך להשתמש בדבר הזה. עכשיו, כמו בכל דבר, אנחנו רוצים להציג גם את היתרונות, שהם יתרונות מדהימים, אבל גם את הדברים הפחות מגניבים.
שלא כל זה מדברים עליהם.
בדיוק. עכשיו, אנחנו ננסה לעשות את זה בשתי פרמטרים, מהצד היזמי, וגם okay. מהצד בעיניים של משקיע. עכשיו, מה שאני אוהב בזה, שדיברתי איתך ואמרתי לך, שאנחנו הולכים לדבר על זה, התלהבת כי אמרת, אני לא מכיר את התוכנית הזאת, יש לי מלא מלא שאלות.
נכון.
אז זה מעולה, כי אני כביכול מסביר לך פעם ראשונה, ואז תשאל אותי את כל השאלות. אז בגלל שאנחנו אנשים חיוביים, בוא נתחיל בלדבר על החיובי, בוא נתחיל לדבר על היתרונות. אז היתרון המוחלט ביותר, שאנחנו יכולים לדבר עליו, זה שכירות מובטחת, מה שהתחלנו את הפרק הזה. כשאתה הולך באמת לסקשן 8, החלק הגדול של השכירות, ולפעמים כמו שאמרת, כל השכירות, בסדר? יהיה מובטח על ידי ממשלת ארצות הברית. זאת אומרת שזה כסף שאתה יכול לבנות עליו, שהוא תמיד יהיה שם. את הדלטה, חלק שהדייר צריך להשלים, זה בדרך כלל סכום זניח שהוא יכול לעמוד בו, והדייר הזה כדי לקבל את השובר, בוא נדבר על זה, לא כולם זכאים לשוברים.
כן, בטוח שיש איזו סטנדרט.
הוא חייב להראות שיש לו עבודה שלפחות מחזיקה, שההכנסה שלה היא מחצית מהשכר החציוני בארצות הברית, ושיש לו, לדעתי, פי 1.5 הכנסה מגובה השכירות, זאת אומרת, כי הוא לא משלם את כל השכירות, הוא משלם חלק. בדרך כלל השוברים יהיו בין 66% ל-85%, והדייר צריך להשלים את הכל. בהנחה שהדייר לא משלים את השכירות, הוא מאבד את הזכאות לשובר.
זאת אומרת שאם פעם אחת הוא לא משלם, אז לוקחים לו את הזכאות לגמרי?
אני לא יודע אם זה פעם אחת, או מה המנגנון, כי אני פחות אוהד נילב של סקשן 8, או נדבר גם על זה, אבל אם הוא לא משלם ולא עומד בתנאים, הוא מאבד את הזכאות לשובר, וזאת זכאות מאוד
נחשקת.
מאוד נחשקת. מאוד נחשקת. אז זה היתרון הראשון, שהוא יתרון חד משמעית משנה משחק. להרבה מאוד אנשים ושחקנים. היתרון השני, הדיירים שנמצאים במתחם בסקשן 8, הם דיירים שנשארים לטווח ארוך. הם לא באים ומתחלפים כל שנה, כי שוב, הממשלה משלמת את השכירות, השכירות קבועה, הם יודעים מה הם צריכים לתת, ולכן אתה לא רואה אותם עוזבים אחרי שנה, שנתיים, שלוש, אלא זה דיירים שלרוב יישארו שם, כל עוד לא היה איזה שינוי רדיקלי או קיצוני בתנאים של ה... שזה בעצם אותו דבר.
וזה בעצם ממש טוב, כי כל פעם שהוא יוצא דייר, זה המון כסף לעשות את השיפוץ, זה שחצים דייר חדש, כל התהליך הזה.
אני אוהב שאתה אומר את הדברים האלה, כי זה אומר שאתה מקשיב למה שאני אומר.
אני מקשיב לך תמיד.
ההוצאה הכי גדולה במולטי פמילי, זה מה שאנחנו קוראים לו turnover cost. כשדייר יוצא, ואנחנו צריכים להשביח או להשמיש את היחידה מחדש, צבע, שטיחים, אם יש, אתה יודע, ריחות מסוימים, כל הדברים האלה, זו עלות מאוד מאוד גבוהה. ולכן כשדייר מחדש חוזה ונשאר ביחידה, אנחנו חוסכים המון המון כסף. וזה יתרון מוחלט עם דיירי סקשן 8. היתרון השלישי, דיברנו עליו בקטנה, אבל בואו נרחיב עליו, זה התמריץ של הדיירים האלה לקבל ואוצ'ר. או לשמור על הוואוצ'ר, בסדר? נכון להיום יש 30-40%, בסדר? אנשים בגידול, במה שנקרא בדרישה, בביקוש, שהוא גדול יותר מההיצע. יש 40% יותר דרישה לוואוצ'רים מאשר מה שהממשלה האמריקאית יכולה לספק. הביקוש הזה הוא אינסופי. אין שום קונסטלציה שבה אני חושב עליה הדרישה הזאת היא תקטן. וברגע שאתה שם סנקציות על דייר, והוא קיבל משהו מאוד מאוד נחשק, ואתה אומר לו...
רוצה לשמור על זה בעצם.
בדיוק, אם אתה לא שומר על הדירה, אם הוא עושה ונדליזם, אם הוא לא משלם בזמן, כל מיני התניות שטובות גם לך בתור בעלים, בסדר? בתור משקיע.
זה גם אחת השאלות שרציתי לשאול אותך, כי סקשן 8 זה לרוב, בסדר? זה, בוא נגיד, אנשים צווארון כחול נמוך, בעצם מה שיכול גם לגרום לוונדליזם, או אנשים, אתה יודע, פחות סימפטיים. וזה בדיוק מה שבאתי לשאול, אם קורה עכשיו, עושים לך את הדירה, מאשנים לך בפנים, עושים איזה נזק.
חד משמעית, זה חלק גם מהחוזה שלהם.
החוזה שלהם מול הסקשן 8?
נכון, מול הרשות המקומית, הם הרי עוברים סקרינינג, והם חותמים על חוזה, וחלק מהדברים אומרים, אם אתם מפרים את תנאי הסכם, או שאתם לא מתחזקים את הנכס, את הדירה שבהם אתם גרים, או שאתם לא משלמים את החלק שלכם בסחירות, הוואוצ'ר שלכם הוא מה שנקרא revoked. אנחנו מנטרלים, מסירים את הזכות שלכם לוואוצ'ר, והם לא יוכלו לקבל אותו יותר, וזה תמריץ מאוד 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 קיצוני לאמריקאים, ולכן אתה רואה שדיירי סקשן 8 לרוב, כמובן שאתה יודע, יש שוליים תמיד, אבל ברוב המוחלט של המקרים שומרים על הדירה, משלמים בזמן, כי מקל וגזר, אתה לא רוצה להפסיד את, את הדבר המעולה הזה שקיבלת, וזה עוד יתרון מוחלט בתור בעלים של מתחם מולטי פמילי שאנחנו רוצים. היתרון הרביעי זה הרבה מאוד אנשים לא יודעים וגם מרימים גבה כשהם שומעים את זה. לרוב סחירויות של סקשן 8 יהיו גבוהות מהסחירויות בשוק. בין 15-30% מעל הסחירויות המקובלות. ויש לזה גם סיבה. עכשיו, איך זה עובד בעצם? כשאתה בא ואתה ניגש לתוכנית סקשן 8, הרשות באה ועושה בדיקה של FMR, מה שנקרא Fair Market Value. מה הסחירות המקובלת באותו שוק? הסחירות הגבוהה ביותר בדרך כלל, הרף העליון, זה הרף שיקבע וינהל. רמז לחסרונות. הוא ינהל,
okay.
בסדר? ולמעשה זה הסחירות שאתה תקבל.
רגע, עולה לי עכשיו משהו. זה אומר שאם הם נשארים לטווח ארוך והסחירות גודלות, הם מקובל להם הסחירות?
הסחירות מקובעת בדרך כלל, כן. מדי פעם אפשר לעשות התאמות, אבל ההתאמות האלה לא יהיו.
ומה הסיבה שבעצם לוקחים 15-30% יותר?
כי הם לוקחים את הרף העליון. כשאתה לוקח...
לא את הממוצע?
לא את הממוצע. הם יקחו בדרך כלל את הרף העליון, אתה גם יש לך שליטה על זה בתור בעלים, אתה יכול להציג נתונים שתומכים יותר בטיעון שלך, יכול להיות שלפעמים לא יקבלו את זה, בסדר?
הם כאילו יבואו איתך למסע ומתן, או שיגידו לך כן או לא?
זה לא, זה פחות מסע ומתן, אתה ממשל את ארצות הברית, אתה יודע, זה לא מסע ומתן, אבל זה שכנעת אותי או לא שכנעת אותי. אבל בסופו של דבר, אנחנו כן רואים across the board, סחירויות גבוהות יותר ממחירי השוק, שזה נותן לכם עוד יותר תמריץ, revenue יותר גדול, זה משפיע בסופו של דבר גם על האבלואציה של הנכס, ולמעשה זה מאפשר לך מרווח נשימה, ואם בפרופורמה שמת $1,000, ופתאום אתה מקבל 1,150 או 1,300, זה game changer.
נכון.
בסדר? ובמיוחד שזה מה שנקרא guaranteed rent. בסדר? אז אלה היתרונות, יש לנו עוד הרבה מאוד יתרונות, אבל בגדול, נסכם את כל היתרונות האלה, אתה מקבל ביטחון, אתה מקבל...
ודאות.
ודאות, שזה הדבר שלדעתי הכי בדרך, חשוב כן. לכל משקיע, בדיוק. המשקיע יסכים לוותר הרבה מאוד פעמים על רווחיות, בתמורה לוודאות. המשחק פה הוא, כמה אני יכול לתת לך ודאות? סקשן 8 יודע לתת לנו ודאות מאוד מאוד גבוהה, ברמת ההכנסה שאנחנו נקבל, הדיירים שלרוב יישארו במתחם הזה, ועל פניו, למה לא לעשות את זה? זה נשמע כמו חלום.
זה מה שבאתי להגיד לך, כי אני זוכר אז שדיברנו על סקשן 8, ואז אמרתי לי שאנשים בדרך כלל, או יזמים במתחמים, לוקחים בין 15-20% מקסימום.
לא, אני אמרתי לך שאנחנו
אוקיי.
לוקחים בין 10-20% מקסימום סקשן 8, עוד שנייה נדבר על זה, זה יפה שזכרת את זה.
עוד לך שאני מקשיב.
אבל אנחנו עושים את זה מסיבה מסוימת, ועוד שנייה נדבר, וזה מוביל אותנו לחסרונות של סקשן 8. בסדר? אז הדבר הראשון, שהוא חיסרון ברור, מוחלט, שהוא אגב בכל העולם, זה שאתה מתמודד עם ממשלה. ושאתה מתמודד עם ממשלה, זה אומר?
בירוקרטיה.
מעולה. התהליך למה שנקרא to apply, להיות קשיר בתור מתחם לסקשן 8, הוא מייגע.
אוקיי.
מיתופסולוגיה, דרך בחינות, דרך בדיקות פיזיות של כל המתחם.
כן, אמרו לי שצריך, אני לא יודע אם אתה אמרת לי או מישהו אחר, שצריך לבדוק את התאורה, לבדוק
ש... אני. זה מה שאנחנו עברנו באחד המתחמים שלנו. ואם אתה לא השתמשת בתאורה הנכונה, או גלאי אשן מסוג מסוים, או אין לך מספיק חניות נכים בחניה, והרבה מאוד פעמים זה שינויים שלא היית עושה אותם אם לא היית צריך להתקבל לתוכנית של סקשן 8. בסדר? ואתה מחויב לעשות אותם. אתה לא שואלים אותך אם אתה כן יכול או לא יכול.
זה הקריטריונים, תעמוד בהם ונתקדם.
בדיוק, תעמוד, זה צ'קליסט, עשית את זה, מעולה, לא עשית את זה, אתה לא זכאי. עכשיו, למה אני מציין את זה? כי דיברנו על הכנסה בטוחה, נכון?
נכון.
אבל פה אנחנו מדברים על הוצאות לא צפויות. והרבה מאוד פעמים, כשאנשים, אלא אם כן אתה מאוד מאוד מיומן במה שקורה, מה שנקרא סקשן 8, אתה הרבה מאוד פעמים לא תעשה את ההשבחה או התיקונים שהם דורשים ממך כדי להיות זכאי לתוכנית הזאת.
כי זה לא כלכלי לך?
כי פשוט לא צריך. סתם דוגמה, אם יש לך גלאי ישן, נגיד אנחנו באנו, ניסינו להתקבל לתוכנית של הד, מזמן, לפני איזה 5 שנים, והיינו גלאי ישן חדשים בכל המתחם, בסדר? 108 יחידות נראה לי, כל המתחם, פיקס. הד באו ואמרו, זה לא לפי הקוד שלנו. This is not up to code. אתה צריך להחליף את כל הגלאים האלה לגלאים האלה. למה? כובע, אני החלטתי.
אז זה כיף שהכוח בידיים שלהם.
בדיוק. ועכשיו, אם אתה רוצה, עכשיו, אני אמרתי, אוקיי, רגע, רגע. התחלתי לקלוט את זה, אמרתי, בואו תביאו לי את כל הרשימה של הדרישות. וכשבדרישות האלה הגענו, מה שנקרא, בסכום הדולרי, נראה לי זה היה $1,000,000.
מיליון דולר.
הסתכלנו ועשינו חישוב, אמרנו, לא. לא שווה, לא כלכלי. ולכן ויתרנו על זה, ונשארנו בשוק החופשי. הדבר השני, שהרבה מאוד אנשים לא יודעים, זה עיכובים בתשלום הסחירות של החודש הראשון. כשדייר נכנס...
כמו שוטף פלוס 30?
סוג של, בדיוק, סוג של. כשדייר נכנס בוואוצ'ר הראשון, הוא מקבל את הוואוצ'ר, והוא משלם לדירה, אבל החלק של הממשלה יכול להגיע בשובר הראשון בעיכוב, גם יכול להיות עיכוב של 30 ימים. צריך לקחת את זה בחשבון, כי זה מייצר לנו לפעמים בעיה תזרימית, אבל חדשות הטובות זה שמהרגע שהשובר הראשון נכנס, הכסף מהחודש השני והלאה ייכנס בול כמו שעון ואין לנו בעיה, אבל צריך לקחת את זה בריווח, במיוחד אם אתה במתחמים גדולים של 200, 300, 400 יחידות, והלכת all in 100% section 8, אתה צריך לקחת את זה בחשבון. אם יש לך בצ'ים של חוזים, סתם דוגמה, אתה מכניס 30 דיירים במכה, אז 30 דירות שמקבלות שכירות בדילי של חודש, זה אירוע.
יש לי עוד שאלה לשאול.
כן.
הרי אם עכשיו משקיע, אם עכשיו נכנס דייר, הוא בדרך כלל שם דיפוזיט.
נכון.
מה קורה בסקשן 8?
אין דיפוזיטים. אין סקיוריטי דיפוזיט, זה לא כלול. מה שאתה יכול לעשות זה אתה יכול לדרוש את זה בצורה חיצונית מהדייר. לרוב לא עושים את זה, וזה החיסרון השלישי. בסדר? אין סקיוריטי דיפוזיט, הם לא כלולים בתוכנית הזאת, מאחר ושוב, הממשלה משלמת את זה, אבל לרוב בעלים גם של מתחמי סקשן 8 כן נדרשו מהדיירים דיפוזיט, לרוב נהוג בגובה של חודש אחד, גם אם בשוק נהוג 1.5, גם אם בשוק נהוג פי 2, סקשן 8 בדרך כלל נהוג בחודש אחד, לפעמים זה נאכף, לפעמים מחליטים שלא לעשות את זה, אבל זה למעשה חיסרון ברמת הטבעת ביטחון. זאת אומרת, אתה מקבל מצד אחד ביטחון של 65-66% עד 80% נניח מהתשלום, אבל אם קורה משהו, ודייר אחד עשה לך ונדליזם...
זה בדיוק מה שבאתי לשאול, עשה ונדליזם, נגיד ולקחו לו את ההטבה...
אתה נשאר עם הנזק, ובמקרה הכי טוב, גיבית את עצמך עם חודש של שכירות, אבל פה אתה יכול לגבש אסטרטגיות אחרות, כמו רנטרס אינשורנס, כמו כל מיני ביטוחים אחרים, שאפשר לחסות על זה, אבל שוב, אתה נכנס למשחק הזה של כמה אטרקטיבי אני בשוק, האם המתחם השני כן מבקש את זה או לא מבקש את זה, ולכן תמיד אני אומר מולטי פמילי...
אתה משפה את זה בעצם מישהו באזור שלך.
בדיוק, ולכן אני תמיד אומר מולטי פמילי, זה אומנות. זה לא שחור לבן, זה לא אני שם את זה ואני שם את זה, כי יש לו אופציות לדייר הזה. הוא יכול מוכר בבוקר לקום ולכת למתחם השני שמקבל ואוצ'ר של סקשן 8, או למתחם השלישי או למתחם החמישי, בסדר? ולכן צריך לשים לב לזה. החיסרון הרביעי זה... חיסרון בדעתי, בעיניי, הוא הכי מהותי, אין לך שליטה על העלאת שכירויות. זאת אומרת, once המחיר נקבע, זה נגמר, מישהו אחר שולט לך בתהליך, אתה צריך לפנות אליו אם אתה רוצה להעלות שכירויות, והוא ורק הוא מאשר לך את העלאת השכירויות, כי בסופו של דבר הוא זה שמביא את הוואוצ'ר, בסדר? הוא זה שמשלם, מה שנקרא בעברית שחה, בעל המאה ובעל הדעה, ובעיניי דבר כזה זה דיל ברייקר. אני ממש ממש לא אוהב להיות בפוזיציה שמישהו בא ואומר לי מה לעשות ואיך לנהל את העסק שלי, אבל באזורים מסוימים, ועוד שנייה נגיע במסקנות, זה יכול להיות מאוד 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 טוב, למרות שמישהו אחר שולט לך בסחירות.
כן. אם עכשיו אתה בעצם התחלת התהליך לסג שני, הושרת, נכנסו לך 20 דיירים.
כן.
אחרי 3 שנים החלטת שאתה לא רוצה אותה. אתה לא רוצה בכלל לבוא איתם. אתה פשוט אומר להם, תצאו בבקשה בסוף חוזה וסיימנו את הסיפור.
שאלה מצוינת, שהאמת, אין לי תשובה אליה. אני לא יודע אם כל עוד הוא משלם והוא שומר על הכל, אתה לא יכול לפנות אותו. או שאתה יכול לבקש, לדעתי אתה יכול לא לחדש לו חוזה ולהחליף אותו בדייר אחר, אני חושב. אני לא רואה סיבה לעשות את זה. זאת אומרת, אם דייר משלם, מתחזק את הדירה, הכל עובד כמו שצריך, שומר על הכללים של הקהילה שהקמת, למה לפנות אותו? מצד שני, כן, אבל בוא נדבר על ההיגיון של זה. מצד שני, אם הוא לא משלם שכירות, הוא מאבד את השובר. אם הוא לא שומר על הנכס, הוא מאבד את השובר.
אם הוא מפריע לדיירים, עושה רעש.
זה לשבור את חוקי הקהילה. ולכן אתה יכול לבוא ולהתלונן, או אפילו אתה לא צריך להתלונן. אתה יכול לבוא אליו ולהגיד לו, אם אתה תמשיך ככה, אני פונה לרשות המקומית, ואני אומר שאתה לא פועל בהתאם לחוקי הקהילה, וישללו לך את השובר. ב-99.9% מהמקרים, אלא אם כן אתה מתעסק עם איזה טרללה אחד, שהחליט לשבור את הכלים, זה נגמר בזה, ואנשים מתיישרים. ולכן, שוב, זה מעולה. עכשיו, אם זה כל כך מעולה, למה אנחנו או שלא שמים בכלל סקשן 8, או שמקסימום 10-20%? אני אקביל את זה, נחזור לארץ הקודש. בסדר? אם אני נמצא בתל אביב, שהביקושים בה הם מדהימים, ודירה לא נשארת ריקה, ולא רק שהיא לא נשארת ריקה, יש לי בערך 40-50 קופצים.
וגם מחסנים מזכירים שם.
ואני יכול להעלות שכירות כל רבע שעה, לא כל שנה, כי החלטתי. למה שאני אלך על סקשן 8? מצד שני, אם אני, נניח, נמצא בעיר מרוחקת בפריפריה, לא משנה מי, שאני יודע ששמה האוכלוסייה היא קצת יותר בעייתית. שאגב, זה עוד חיסרון. בסדר? האוכלוסייה של סקשן 8 היא לא בעייתית, אבל תדמיתית היא נתפסת בעיני אנשים אחרים כאוכלוסייה פחות איכותית. ואתה מרוויח טוב, אתה תלך תגור במתחם שידוע בתור סקשן 8, או תגור ליד מתחם, או בתוך מתחם שרובו למשל הוא סקשן 8?
רוב הסיכויים שלו.
רוב הסיכויים שלו, תדמיתית. הם יכולים להיות אנשים מדהימים, משלמים בזמן, הכל טוב, מה לעשות? המזל שלהם הוא כזה שכלכלית הם לא כאלה הצליחו. וזה חיסרון מאוד מאוד מובהק במתחמים של סקשן 8, וגם אחרי זה תדמיתית, לוקח לך הרבה מאוד זמן, אם אתה רוצה לצאת מסקשן 8 לשוק החופשי,
קשה לשקם את זה.
לא קשה. זה לוקח זמן וצריך לתקצב את זה. אבל בסופו של תהליך, בוא נחזור לדוגמה שלנו. אם אני בתל אביב, שוק חופשי, ביקושים בשמיים, אין שום היגיון לסקשן 8. יש לי את הוודאות של השוק, שיהיה לי ביקושים. אם אני באזור פריפריאלי, מה שאנחנו קוראים לו טרשיירי מרקט, ואני יודע שהאוכלוסייה שם היא בעייתית, ואני מה שנקרא אביקשן רייט שלי גבוהים, סקשן 8 הוא הפתרון המושלם לשוק הזה. כי אתה למעשה מגדר את עצמך מכל הסיכונים הכלכליים שיכולים להיות בשוק הזה. הביקושים תמיד יהיו גבוהים, הממשלה משלמת את רוב הסחירות, יש לך מנגנוני בקרה על הדיירים שלא יהיו לך בשום מקום אחר.
יש לך מתחמים של 100% סקשן 8?
בוודאי.
100% מהדיירים?
רוב המתחמים הם מתחמים של 100% סקשן 8. דיירים אוהבים. אני לא אשכח את זה בתקופת הקורונה, שהיה את כל הברדק והעצירה של הכלכלה, היה איזה מים שרץ בוואטסאפים של הקבוצה שאני חבר בהם, וראו איזה מישהו נעשן סיגר ושותה כוס שמפניה, והיה רשום למעלה סקשן 8 לנדלורד. כי הם לא דאגו. קיבלו סחירויות, לא היה להם, כי אתה יודע, בהתחלה כולם חששו, בסוף הסתבר שהחששות לא מוצדקים, אבל בהתחלה כולם חששו, רגע, אין עבודה, כולם בסגרים, מי ישלם?
העולם נעצר.
נכון. אבל סקשן 8, מה אכפת לי? הממשלה משלמת. אין מצב שהממשלה לא תשלם את ההתחייבויות שלה, אתה מבין? אז אנחנו, אם בכלל אנחנו עושים סקשן 8, זה תמיד יהיה בין 10% ל-20%, בדרך כלל, כדי לייצר מה שנקרא בסיס קבוע תזרימי להניע נכס, לרוב אנחנו לא עושים סקשן 8, זאת אומרת, בכל המתחמים שלנו, נכון להיום, אין לנו, יש לנו אולי במתחם אחד, אולי 3-4 יחידות שהן סקשן 8, כי אנחנו עובדים בשווקים חזקים, השוק שלנו חזק, הסחירויות במיוחד בשנים האחרונות, במיוחד בכלכלה אינפלציונית, הם עולים במספרים דו ספרתיים, ואם אני קיבלתי עכשיו בהד ב-700, והסחירות שלי שנה אחרי זה היא 800, אז אני יכול לעלות ל-800, אני לא צריך עכשיו את האישור של דוד סם,
אין היגיון,
כן. אם אני יכול לעלות, בדיוק. אבל אם מחר בבוקר הייתי עובר לשוק, שהוא קצת יותר בעייתי, או שוק, או שאני בתפוסה למשל, או תרחיש, תפוסה מאוד מאוד נמוכה, בקנייה, יכול להיות שהאסטרטגיית קנייה שלי תהיה להכשיר 50% מהמתחם סקשן 8, להכניס שוברים, אתה מכניס אותם די מהר, ברגע שהכל מאושר okay. כמובן, כן, אז אתה צריך לתזמן את זה, ומשם להתקדם. אז יש הרבה מאוד דברים טובים, יש קצת דברים בעייתיים, לי בתור יזם, התוכנית הזאת היא טובה, אבל היא לא מתאימה לי. יכול להיות שבהמשך אנחנו נחליט, וואלה, רוצים קצת יותר שקט, יותר ביטחון, על חשבון מקסום רווחים, ולכן סקשן 8 הוא פתרון מעולה. בכל מקרה, כשמשקיעים שומעים סקשן 8, אני מקווה שהיום הם יבינו על מה מדובר, להבין גם באיזה שלב המתחם הזה נמצא, זאת אומרת, אם אומרים סקשן 8, שאלות שאני הייתי שואל, המתחם כבר אושר, הוואוצ'רים כבר אושרו,
יש התאמות,
יש דיירים, או שאנחנו רק בתהליך. אם אנחנו רק בתהליך, חבר'ה, לשאול, להבין תלוחות הזמנים, מתי זה קורה, איך זה קורה, למה זה קורה, מה היקפים, וזה תהליך מייגע. זה תהליך מאוד 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 קשוח של טופסולוגיה, ממשלות בכל העולם, זה אוניברסלי, בירוקרטיה, תפסים, בקשות על בקשות, ואינספקשנים הכי מייגים בעולם. עוד דבר שחשוב לי, ועם זה נסיים, חיסרון מאוד מאוד בוהק בסקשן 8, זה, זוכר שאמרתי לך שהם עושים אינספקשנים בהתחלה?
נכון.
האינספקשנים האלה מתבצעים כל שנה.
כל שנה?
זה לא פעם אחת, בדיוק. כל שנה מתבצע אינספקשן לכל הדירות, והמון פעמים, המון פעמים, הם ידרשו ממך לתקן דברים שבשוק חופשי לא היית מתקן.
כמו לדוגמה?
כמו לדוגמה, ארון אמבטיה סדוק. כמו לדוגמה, גלה ישן שפתאום, אתה יודע, כל שנה יש קוד, up to code, ופתאום זה לא רלוונטי, אתה צריך להחליף. יכול להיות שלא היית מחליף אותו. צביעה, חלונות, דברים שהם אולי לא 100%, אבל אתה עכשיו צריך לתקן אותם, כי אחרת אתה מאבד את הזכאות שלך להיות בעלים של מתחם של סקשן 8. עכשיו, הדבר הזה גורר המון המון הוצאות.
כן, אני רק חושב על זה, זה...
בפליפ סייד של זה, אנשים יכולים להסתכל על זה כעל יתרון. ויגידו, אוקיי, הם מגלים את כל הליקויים הקטנים, כדי שהם לא יהפכו להיות דברים מג'ורים בהמשך, שיכולים לעלות לנו הרבה יותר כסף.
כן, אבל כמה לצבוע או סדק או משהו בקטנה, אתה יודע, יכול להגיע למשהו עצום.
תחשוב שיש לך 100 יחידות, והאינספקשנים שלהם הם אינספקשנים מציקים. מציקים. הם יכולים, ואתה יכול לבוא ולתת להם עכשיו כן ולא וזה. אם הם בסוף החליטו ולא שכנעת אותם, אתה צריך לתקן את זה. וזה הוצאות. ההוצאות האלה משפיעות בשורה התחתונה על התשואה שאתה תקבל. ולכן זה חיסרון מבחינתי מאוד 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 מובהק, שחייבים לשים עליו דגש, ויש כאלה, הרוב המוחלט, ועדיין אומרים, זה עדיין שווה את זה. כי הם בדעה שעכשיו הצגתי של, הם עוזרים לי לעשות מה שנקרא תחזוקה מניעתית. הם מוצאים את הדברים הקטנים, שעכשיו אני מתקן אותם בכסף יחסית קטן, מאשר שזה יגיע לאיזשהו משהו גדול.
הם מסתכלים אבל רק פיזית שטחי, זאת אומרת, יותר צבע, שטיחים.
לא, לא, או... בודקים הכל. הכל.
הכל הם בודקים.
הכל עושים בדיקות, ואם יש משהו לקוי, אתה מתקן אותו גם באזורים המשותפים, גם ברמת התשתיות, בודקים הכל. אין פה לאן ללכת. ואם החליטו, מה שנקרא פור נפל, זה מה שאתה מחליף, אתה מחליף. אין פה מסע ומתן.
הבנתי.
בסדר? כמובן, לא פעם, שהפור נפל, לפני זה אתה יכול לבוא ולהגיד להם, כן, אבל זה לא זה. לפעמים יגידו לך, אוקיי, אתה יודע מה, את זה אל תעשה, את זה... לרוב זה לא, לרוב, בוא נשק, הרוב המוחלט זה. ראינו ליקוי, תקן אותו, הם כבר מכונה משומנת. אבל תחשוב על זה שיש לך הרבה מאוד הוצאות תחזוקה שלא תקצבת, ויכולים לקפוץ לך. אני לא אומר שזה תמיד יקרה כל שנה, כל שנה, אבל כל שנה תמיד יהיה לך תחזוקה שלא... חשבת שהיא תקרה. וזהו, לדעתי, לא רציתי להיכנס דיפ דריל, 80 יתרונות, 80 חסרונות, כי זה סתם מתרחן, אבל קצת יותר להבין מה זה סקשן 8, קצת יותר להבין, בסך הכל, זה טוב למשקיע, אבל משקיע שמשקיע באזורי ביקוש, שווקים טובים, תמיד 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 השוק החופשי ינצח, ותמיד תשמת את הבעות הגנה האלה, כשצריך טבעות הגנה. ואם צריך טבעות הגנה, אז כנראה שהאזור, לא תמיד, כן? אבל כנראה שהאזור הוא פחות נחשק, או שהיזם רוצה סיכונים מופחתים, שזה טוב. ושאלה אם זה מתאים.
כן, בדיוק.
אז למדת סקשן 8?
למדתי מאוד, האמת שאני מבסוט על הפרק.
מעולה. אז פעם הבאה שיגידו לך סקשן 8, אתה יודע להסביר את זה. אני מקווה שגם מי שיקשיב לנו יודע להסביר את זה. עם החיתום הזה של הפרק, נאחל לך אחלה שבוע, לא חם מדי, שבוע אחרון של אוגוסט, אתה בלי ילדים, אבל אנחנו מייחלים לראשון לתשיעי, לירז אומרת שהקפה של הראשון לתשיעי זה הקפה הכי טעים בכל השנה, אז הורים שבינינו ששומעים שיהיה לכם שבוע אחרון מוצלח, תחזיקו מעמד, אנחנו נתראה בשבוע הראשון של שנת הלימודים החדשה.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.